כאן תמיר נווה ואורי גורן, ואתם מאזינים ל-Black AI, פודקאסט על Machine Learning ובינה מלאכותית.
שלום אורי, מה שלומך?
היי תמיר, מה שלומך בימים אלה?
ימים אלו נהדר, אני מאוד אקטיבי בימים האלה, אתה יודע?
היום, בניגוד לכולנו בקורונה שיושבים ושמינים, אתה אקטיבי?
כן, אני אקטיבי. לא, סתם, האמת, רציתי פשוט לעשות טיזר על מה אנחנו עומדים לדבר. על מה אנחנו עומדים לדבר?
אז כמו שבאמת, הצטרנו היום לדבר על למידה אקטיבית.
מצוין, מצוין. אתה רואה למה אני אקטיבי? אז מה זה למידה אקטיבית? אתה יודע מה? אל תגיד לי מה זה למידה אקטיבית, לפני שתגיד לי מה זה למידה פסיבית בכלל, כבסיס.
אוקיי, אז בתקופה הזו שכולנו פסיבים, באמת אפשר לדבר על על הסטנדרט. אנחנו התרגלנו עד היום שאנחנו מקבלים איזשהו דאטה סט גדול ממישהו, בדרך כלל מישהו שתייג אותו עבורנו ואנחנו רק נשארנו לאמן את המודל, אבל בחיים אמיתיים, הרבה מאוד פעמים צריך להוציא כסף מהכיס וצריך לתייג בעצמנו דאטה סטים מאוד מאוד גדולים. ופה בדיוק נכנס עניין הלמידה האקטיבית. אז מודל למידה אקטיבית הוא מקבל חלק מהדוגמאות, ויש לו המון המון דאטה לא מתויג, והוא צריך להחליט איזה דוגמה, איזה דאטה סמפל צריך לתייג הלאה.
כן, זאת אומרת, אתה אומר, יש לנו, יכול להיות שיש לנו המון המון דאטה, אבל רק חלק קטן ממנו באמת מתויג, אז איך אנחנו בצורה חכמה נתמודד עם המצב הזה, ונבנה מנגנון שעל הדאטה הלא מתויג יחליט מה מתוכו כדאי לתייג ומה לא, זה מה שאתה אומר.
נכון, והמוטיבציה כמו הרבה דברים בחיים, כסף. שלם כמה שפחות.
כן, כן. עד כמה זה נפוץ ועד כמה, כאילו, לפני שנכנסים לעובי הקורה של איך עושים את זה או מה השיטות לעשות את זה, עד כמה זה באמת נפוץ מניסיונך ועד כמה באמת אפשר, כמה זה חוסך?
אז Active Learning הוא מאוד מאוד רווח בתעשייה. אני חושב שכל מי שתייג מספיק דאטה מבין שזה תלך יקר וכואב והרבה יותר time consuming מאימון המודל בסוף. מניסיוני, בלי לעשות דברים מחוכמים מדי, אפשר לחסוך 70% מעלויות כמו כלום. מאמרים גם מציגים מספרים הרבה יותר גבוהים. באקדמיה הגיעו למעל 90, אפילו חלקם 99% חיסכון.
זה, זה, זה די מטורף, זה כאילו הופך אותנו למין סוג של, של unsupervised, זאת אומרת, יש לך המון המון דאטה ורק עם 10% ממנו שהוא supervised, שהוא מתויג, ובתנאי שאתה יודע מה עם העשרה, לבחור את 10%, אז אתה מסודר.
נכון, זאת אומרת, אולי אני לא צריך עכשיו, אם יש לי במקרה בתמונות מהמצלמה שלי, יש 2 מיליון תמונות של הכלב ושתי תמונות של חתול, אולי אני לא צריך הכל, אולי מספיק לי את כל התמונות של החתול ורק חלק מהתמונות של הכלב.
כן, כן. מדהים, מדהים. זה כלי שבאמת חייבים להכיר, ונראה לי שהוא מה שנקרא קרוס דומיין, זאת אומרת, הוא רלוונטי לכל התחומים, לתמונה, לטקסט, לכל דבר. אז מה, אז תמיד אפשר להשתמש בזה?
אז קודם כל, Active Learning זה משהו שנועד לחסוך עלויות, בבעיות קלסיפיקציה. זאת אומרת, פחות, אם אנחנו עושים לחזות משהו מספרי או פעולה, אז כנראה פחות מתאים, ולקלסיפיקציה זה באמת, באמת מאוד קלאסי. אבן היסוד בעצם של Active Learning זה היכולת לתת איזשהו עומדן של ביטחון, של confidence. זאת אומרת, שאותו מודל שאנחנו נשתמש בו בסוף גם לאימון, הוא צריך לפלוט לי לא רק את ה... קלאס הכי סביר, אלא גם מה ההסתברות של, על הקלאסים אחרים. זאת אומרת, למשל, אם ניקח כלב חתול, מודל שחוזה רק את הקלאס הכי סביר, יגיד, התמונה הזו היא כלב, מודל שחוזה התפלגות, יגיד, התמונה הזו היא 60% כלב, 40% חתול.
כן. איכשהו נראה לי שכל מודל איפשהו חווי בתוכו המידע הזה של, אוקיי, זה ההסתברות של הקלאס, זאת אומרת, זה הקלאס שהוא אומר הכי טוב, אבל גם יש איזשהו מדד למה קורה עם הקלאסים האחרים. אבל אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, זה הפרימוורק, זה צריך בעצם מודל קלסיפיקציה שמחזיר וקטור, כמו שמניורל נטוורק, אנחנו מכירים את זה מאוד טוב, עושים סופטמקס, מחזיר וקטור של הסתברויות.
אז באמת רוב המודלים יודעים לפלוט התפלגות. יש דיונים מאוד מאוד גדולים האם ההתפלגות הזו היא מייצגת הסתברות או לא. יש עבודה מאוד מאוד יפה של ירין גל על רשתות נוירונים, שמראה שדווקא סופטמקס הוא לא בדיוק הסתברות, הוא יראה שם משהו אחר, זה סייטריק מאוד מאוד מעניין להיכנס אליו, הוא יראה שאם שמים דרופאוט בזמן האינפרנס, זה נשמע על פניו מוזר, למה שנעשה כזה דבר, אז זה נותן עומדן הרבה יותר טוב לקונפידנס של המודל, מאשר הערך המספרי של הסופטמקס.
וואלה. אוקיי. אז בואו נחזור רגע לעניינים שלנו. אז נגיד יש לי איזשהו מודל, לא משנה, KNN, SVM, או Deep Neural Network, ויש לי איזשהו דאטה שלא כולו, שסתם דוגמה, חלק קטן ממנו מתויג, ואני רוצה להחליט איך, מה לתייג ומה לא. אז מה שווה לתייג? מה כדאי לתייג כדי שנגיע בסוף באימון לקירוסי גבוה? אז איך עושים את זה?
מעולה. אז קודם כל יש לנו מודל שפולט את ההתפלגות, ועכשיו השאלה היא, אוקיי, אז יש לי סדרה של מספרים, מה הקשר בין זה לבין משהו שאני בטוח בו, לא בטוח בו? יש שלושה, זה נקרא קריטריוני החלטה, שהם מאוד מאוד נפוצים, כמובן לחשוב על אחרים.
מה שנקרא query strategy, נכון? הטרמינולוגיה המקובלת בתחום, תקן אותי אם אני טועה, זה איזשהו query לאיזשהו oracle, זאת אומרת, המודל אומר, בוא תתייג לי את הדוגמה הזאת. למי הוא אומר את זה? לבן אדם שיתייג לו.
נכון, זו באמת נקודה מעולה, שווה באמת לדבר שנייה על מונחים. אז אורקל זה בעצם אותו בן אדם שמתייג, שהמודל יכול להגיד על הדוגמה הזו, וואלה, אני לא יודע, בוא נשלח למישהו לתיוג. המישהו הזה נקרא בספרות אורקל, תוך כדי הנחה שהוא יודע מה הוא אומר.
כן, תוך כדי הנחה שהאדם יותר חכם מהמכונה. מה שכנראה לא יהיה נכון עוד 10 שנים, אבל בינתיים אנחנו עוד האורקל והמכונות עם מכונות.
איך אתה יודע, עוד 10 שנים האורקל היא איזה ברט או איזה מגה מודל אחר.
אז התחלת להגיד שלושת query strategy, מה שנקרא. קודם כל אולי בכותרות כל אחד, ואז אני אשמח שתצלול לכל אחת מהשיטות.
אז בעצם השיטה הראשונה, נקראת least confidence. הרעיון שלה זה ניקח את הקלאס שאנחנו הולכים לחזות אותו, זאת אומרת שיש לו את ההסתברות הכי גבוהה, אבל שההסתברות הזו היא הכי נמוכה. זאת אומרת, יש לי הרבה מאוד דוגמאות. יש לי תמונה ראשונה עם הסתברות 60% לחתול, 40% לכלב. דוגמה שנייה עם 70% לחתול, 30% לכלב. ודוגמה שלישית עם 80% לחתול ו-20% לכלב. זאת אומרת, בשלושת הדוגמאות האלה אנחנו נחזה חתול.
אבל מי הכי בטוח, מי הכי פחות בטוח שזה חתול, זאת אומרת, זה שאכן אמר חתול, אבל בהסתברות הכי נמוכה, זה כאילו ה-least confidence, אתה אומר.
בדיוק, זאת אומרת, מאוד מאוד אינטואיטיבי.
כן, אוקיי, אז least confidence שזה query strategy ראשון, חוץ מזה, רק הטייטל יש לנו גם margin sampling ו-entropy sampling, נכון? אז מה זה כל אחד?
אוקיי, אז בעצם ב-least confidence מסתכלים רק על הקלאס הכי likely, אבל אפשר להגיד מה עם מה שקורה בהמשך הזנב, מה עם המודל נורא נורא בטוח בו, אבל בשאר הדוגמאות נורא נורא בטוח בו ואולי טועה, מה עם שאר הזנב?
או עד כמה הוא מבולבל, אתה בעצם אומר. הוא אומר שזה חתול, אבל אולי הוא אומר שזה חתול, אבל ככה קצת מבולבל, ואולי זה גם קצת כלב, כי ההסתברות היא די קרובה.
גם בפועל, הרבה מאוד פעמים, המרחקים הם לא 80%, 20%, אלא הם כולם 51%, 53%, משהו שהוא מאוד מאוד יכול להיות אפילו, לא רק שהוא לא קונפידנט, יכול להיות שזה אפילו ברמת הרעש הסטטיסטי.
כן.
אז לפעמים אסטרטגיה זו לא אידיאלית, האסטרטגיות הנוספות, נתחיל עם מרטין סמפלינג, אומרים, טוב, בוא נסתכל על הקלאס שהולך להיחזות, כנראה most likely, וזה שאחריו. זאת אומרת, אם ההפרש בין הקלאס שאני הולך לחזות, במקרה שלנו חתול, לבין הקלאס השני אחריו, כלב, אם ההפרש הזה הוא גדול, זה אומר שאני בטוח בעצמי. אם ההפרש הזה הוא קטן, זה אומר שאני לא בטוח, ולכן כדאי לשאול את האורקל שלנו.
הבנתי. אוקיי. אז סבבה, דיברנו על least confidence, שזה הגבוה ביותר, שזה הנמוך ביותר ההסתברות הגבוהה, הנמוכה ביותר מבין כל ההסתברות הגבוהות, דיברנו על המרג'ין, שזה בעצם הולך לפי הפער הגדול ביותר בין המקום הראשון לשני, והאחרון, האנטרופי סמפלינג, שהוא מה?
אז אנטרופיה זה מושג מאוד מאוד שימושי באופן כללי במשין לרנינג, ופה זה נראה לי באמת יישום מאוד מאוד טבעי שלו. אנטרופיה, בשפה פשוטה, זה מדד הבלגן. עכשיו, אנטרופיה, בניגוד למרג'ין סמפלינג, היא לא מסתכלת רק על ה-most likely וה-second most likely, אלא מסתכלת ממש על כל ההתפלגות. זאת אומרת, אם יש לי כלב, חתול, תפוז, איגואנה, מסתכלת ממש על כל הקלאסים האפשריים, זאת אומרת, כמה בלגן יש שם. עכשיו, שם כשאלה אינטואיטיבית, אם יש לי נגיד 5 קלאסים, מתי אני הכי פחות ודאי לגבי התחזית?
אתה הכי מבולבל ב5 קלאסים, כשההסתברות לכל מחלקה היא שווה והיא 20%. אז מה תהיה האנטרופיה באמת במצב הזה?
נכון מאוד. אז באמת, ב5 קלאסים אני לא זוכר בשלוף מהאנטרופיה, אבל באמת, אנטרופיה שאתה תכונה מאוד מאוד מעניינת, שכאשר ההתפלגות היא יוניפורמית, זאת אומרת, כל הקלאסים יש להם הסתברות זהה, לדעתי אפילו זה 1 ביט אם אני לא טועה, לעומת כאשר יש קלאס אחד שלוקח את כל המסה, זאת אומרת למשל 100% סיכוי שזה גואנה ו-0% הקלאסים הנותרים, אז כאשר הקלאסים הם לגמרי בהתפלגות אוניפורמית, האנטרופיה מגיעה למקסימום, במקרה שלנו לדעתי זה יהיה 1, ו-2 בוודאות זה יהיה 1, זאת אומרת אם אני מטבע אקסופלי 50-50, האנטרופיה תהיה 1, ולכן זה נחמד, זאת אומרת זה נתן לנו פה איזשהו מדד אחד, מספר אחד, שהוא מקמץ כמה בלגן יש בתחזית הזו.
או בהקשר שלנו, עד כמה המודל מבולבל על הדגימה הזאת, ולכן כדאי שהאורקול יבוא ויתייג, יעשה לנו סדר בבלגן שלנו.
נכון, זה באמת נראה לי אחד היישומים יותר אינטואיטיביים לאנטרופיה.
כן. אוקיי, אוקיי, מגניב. אז בעצם דיברנו על מה שנקרא pool based sampling, שזה אומר, יש לנו באמת אוסף של סמפלים שלא תייגנו, ואנחנו לפי הקריטריונים שסיפרת, מחליטים מה הכי כדאי לתייג. חוץ מזה יש גם stream based selective sampling, נכון? שזה בעצם לא על pool גדול של סמפלים, אלא זה on the fly כזה.
אז באמת בשביל השלמות של הנושא, של Active Learning, אנחנו נחסה גם עוד שיטות אחרות לסמפלינג, למרות שבצורה מאוד מאוד גורפת, השיטה הכי רווחת זה מה שדיברנו עליה, זה pool-based sampling, בהם עם כל דגימה אני עובר על כל הדאטה שנשאר לי לא מתויג, ממיין אותו, ולוקח את מה שאני הכי פחות בטוח לגביו, אבל יש גם שיטות אחרות.
שלפעמים אין ברירה, כאילו לפעמים משיקולי זמן חישוב וכאלה, אתה חייב לעבוד בסטרימינג, ולא להסתכל על כל הטרות ולהחליט כל פעם, זה סתם כבד גם בטח.
נכון, אז סטרימינג זה באמת סיטואציה שבה אני לא יכול להחזיק את הכל בזיכרון. ואז בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים דגימה, מחליטים, מקבלים לגבי ההחלטה, זורקים אותה לפח, מורידים אותה מהקש ועוברים לדגימה הבאה.
נראה לי גם שאם האקטיב לרנינג שלנו עובד בזמן שהמתייג שלנו עובד, אז זה גם חייב להיות ריל טיימי כזה.
נכון, אז באמת, איך נכנס אקטיב לרנינג לסטרימינג? אני מקבל דגימה, למשל תמונה, יכול להיות איזה סטרימינג של וידאו, ואני אומר לו, רגע, רגע, עצור, בוא תגיד לי אם היה פה רמזור או לא היה פה רמזור, וההחלטה צריכה להתקבל מיד, אז זה בעצם סטרים בייסט. סמפלינג.
כן. וחוץ מזה, יש גם, אני לא מאוד מכיר את זה, אבל יש גם מה שנקרא membership query synthesis, שזה נשמע לי אגב סופר מעניין. זה בעצם אומר שכל הנושא הזה של ג'נרטיב, כן? זאת אומרת, בוא נייצר דגימות, או נעשה אוגמנטציה מספיק מורכבת לדגימות, בצורה כזאת שהן יהיו מספיק אינפורמטיביות ויעזרו למודל להתכנס וללמוד, אבל עליהם אנחנו צריכים תיוג, כי יצרנו משהו מה שנקרא, we created a monster, יצרנו משהו שאנחנו לא יודעים מה הלייבל שלו.
אז ניתן דוגמה קצת סינתטית לדוגמה הזו. אז נגיד, יש לי רשימה של רכיבים, ואני רוצה להגיד האם זה יהיה טעים או לא טעים בסוף. אז עשיתי איזשהו שינוי, אני רוצה להגדיל את הדאטה סט שלי על הדרך, אבל השינוי הזה לא מתויג. קיבלתי מתכון לאחלה כוס קפה, אבל החלפתי את הסוכר בסוכרזית. אני שואל אותך, תמיר, דיין יתאים?
וואלה.
עונה לי, כן או לא? החלפתי את הסוכר הזה במלח. האם יתאים? לא טעים? אז זה בעצם מה שנקרא membership query, יש פה איזשהו סוג של אוגמנטציה on the fly,
כן.
וכמה סביר שהשינוי הזה ישפיע על הקלאס.
כן, כן, מעניין, זה נשמע מאוד מעניין. יש ככה כנושא אחרון, רציתי גם לדבר, יש הרבה פעמים, לא יודע איך לקרוא לזה, התייחסות או גישה של active learning, בעצם כבעיית reinforcement learning.
אז באמת גם כדי לקשר גם לפרק הקודם, יש דמיון רב בין שתי הגישות האלה. Reinforcement learning זה כמובן נושא הרבה 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 יותר כללי, ואפשר להסתכל על active learning כבעיית reinforcement learning, זאת אומרת, זה לגמרי make sense. הרי מה קורה פה? אנחנו בוחרים בכל מצב עולם, מצב עולם זה הדגימות שתייגתי עד כה, מה הדגימה הבאה לתייג?
הבאה לתייג, וגם אולי הבאה להכניס לאימון, לעשות פיד, לעשות את האיטרציית אימון, בפרופוגיישן לאימון שלנו, אם אנחנו בדיפ לרנינג.
נכון, אז זה make sense, אפשר לחשוב על זה בתור בעיית reinforcement?
כי אני חייב להגיד באמת, תמיד אומרים את הקטע הזה, שנגיד שאתה רוצה לאמן מודל לזהות כלבים וחתולים, ויש לך מיליון כלבים וחתולים, אבל נסה לאמן אותו עם 500 אלף חתולים, ואז עם 500 אלף כלבים, אתה לא תתכנס, אתה מתכנס למודל שתמיד יגיד לך חתול, נכון? כי ה-learning rate הרי מתחיל גבוה והולך ויורד, אז המודל יתחיל להתכנס למה שנוח לו, להגיד זה כל הזמן חתול, וה-learning כבר יקטן כשיתחילו להגיע כלבים. אז יש הרבה מאוד חשיבות לסדר של איזה סמפל יבוא איפה. אז זה אולי באמת, אני מניח, אחד הדברים שמזכירים את הפריימורק של reinforcement learning, שאנחנו ב... מסילת market decision process, מסילת מצבים שעוברים ממצב למצב, ויש פה חשיבות לסדר של המצבים.
אז זו באמת נקודה מעולה, ואפילו אם ניקח מצב שבו לא כל הדגימות זהות בעלות התיוג שלהם. Mm-hmm. למשל, ניתן דוגמה קצת סינתטית. אם ניקח את הדוגמה של המתכונים, mm-hmm. אם היה לי מתכון לקוס קפה או מתכון לעוגת שכבות, אז אחד מהם ייקח יותר זמן להכין, אבל זה באמת סינתטי.
אפשר לקחת גם דוגמה לזה מעולם התמונה. לפעמים אתה משלם לאותם המתייגים במדינות המזרח פר דגימה, ולפעמים פר שעה. אם אתה משלם להם פר שעה, אז לא בטוח שהעבודה על כל קלאס תהיה אותו דבר. למשל, הם צריכים לסמן קונטור סביב משהו מלבני כמו מכונית, ייקח להם 4-5 שניות לדוגמה, לדגימה, או הם צריכים לסמן קונטור סביב, בקיצוניות עולה לי עץ אשוח, כן? ייקח להם איזה 3 דקות לדגימה. אז כאילו, כן, הם יכולים לגבות יותר על המחלקה הזאת, על הקלאס הזה או הזה.
מעולה, ואז יש לנו בעצם גם קונפידנס, גם עלות, שזה ממש ממש ריוורד של reinforcement learning.
כן, לגמרי. זאת אומרת, מה הדגימה הבאה שכדאי לתייג בשיקולים של כמה היא עולה, וכן, כן, לגמרי, מעניין. אני באמת נתקלתי במאמר בהקשר הזה שעושה Active Learning, בפרמורק של Reinforcement Learning, לבעיית ה-Instant Segmentation. ב-Instant Segmentation זה בעצם בעיית קלסיפיקציה לכל פיקסל בתמונה. נכון? האם הפיקסל הזה הוא background, האם הפיקסל הזה שייך למחלק את החתול הזה, הפיקסל הזה לחתול השני, וכן הלאה. הנוטציה פה היא מאוד מאוד יקרה, כי זה המון עבודה סיזיפית. אז אני אתן לינק בתקציר של הפרק שלנו, מאמר מאוד נחמד, על איך, זאת אומרת, על איך אפשר לתייג רק חלק, ולהגיד למתייג, זה אנחנו רוצים, את הפיקסלים האלה אנחנו רוצים שתייג, את אלה לא. אז חסכת לו מלא עבודה.
מעולה. באופן כללי, Active Learning תחום מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד שווה לבדוק אותו לבעיית הקלסיפיקציה הבאה שלכם. יש גם די הרבה פריימוורקים, אין לנו קישורים בדף הפרק, לפריימוורקים כמו שנורקל או כמו פרודג'י.
כן, וקרס, איך זה נקרא? קרס אקטיב, קרס, אני ארשום את זה ב... אוקיי, דבר נוסף אנחנו רוצים... לדבר? מודל.
וקרס מודל, שבאמת שלא הכרתי. נראה לי שבזה כיסינו פחות או יותר את הנושא.
מגניב. אז תודה אורי, נתראה שבוע הבא.
תודה תמיר.